בסדר, שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו בפעם קודמת, שלום, מי אתה?
בן שי,
שיעור א'. מאוד, אני מאיר. ברוך הבא. אנחנו בשיעור הקודם קראנו את הפרשה של ציצית מתוך עצמה עם כל מיני הבלוחות קצת החוצה. היום אני רוצה להקדיש בעיקר הדיון לקישור בין פרשת ציצית, כל החוטים שיוצאים ממנה לפרשיות האחרות, ולנסות רק כזה להעמיק יותר את ההבנה של הפרשה. בואו נפתח רק בהסכמה על מה שראינו בלימוד, שיש כאן שלושה פסוקים, כל אחד הוא שלב אחר מחברו. זה מתחיל בעשיית הציצית, שזה בייצור הבגד. בזה שאדם מגיע לתוצאה שיהיה, והיה לכם הציצית, שהוא קם בבוקר, מה יש לו על הכיסא? אם הוא מכין את הבגדים בלילה לפני כן, מה מחכה לו שם? מחכה לו שם הציצית שלו, מחכה לו, נכון? זה שלב א'. ובעזרת השם אנחנו נקדיש בלימוד של הסוגיות הרבה מאמץ לברר את עשיית הציצית. בשלב ב' יש את המפגש עם הציצית של האדם. האדם שרואה את הציצית, הוא זוכר בעקבות זאת, והוא עושה את המצוות. ובפסוק מ' יש כאן הפסוק שמתאר לשם מה לעשות מצוות. עשיית המצוות מביאה את האדם לידי קדושה, או בלשון פשוטה, יש כאן בשורה לאדם מישראל שבבגד שלו, אני מדגיש בבגד שלו, שהוא מלביש על עצמו את זהותו, שהוא מחליט מי הוא, שהוא הבגד שמוציא אותו לרחוב החוצה, לשדה הפעולה של החיים. הבשורה אומרת שהוא יכול בתוך השדה הזה של החיים להגיע לעשיית המצוות שמקדשת אותו. הבשורה כפרשה הזאת הוא קידוש חיי החולים של אדם מישראל. זה המסגרת שראינו. מה שאני מציע שנעשה היום זה לנסות לקחת את הפרשה הזאת ולקשור את החוטים שלה החוצה, וחלק התחלנו. בואו ננסה לסגור את הדברים בצורה מדויקת יותר. אני מציע שנתחיל מילות הטור, ממה שהרב שמעון כבר דיבר, כן, הקישור לחטא המרגלים.
שאלה באיפה אתה הלך אחורה.
קדימה, אז בוא נתחיל. בוא נתחיל מה... אז אני מציע שאתה תתחיל, בסדר? עד איפה אתה רוצה ללכת אחורה?
אני שואל, קודם כל, בכלל שיש פה פתאום מצוות. כל פרק כדבר הזה. הפרק עצמו, חטיבת מצוות, זה לא קטע, זה לא ויקרא, אני נוסף לגבי מדבר לך מגיע פה מצוות. זה לא הקטע שלו.
כן, מצוין. אז אתה רוצה להתחיל מפרק כדבר, ואני חשבתי לחכות עם זה.
לא יודע, אני יכול גם להתחיל מבעל אותך, אני לא יודע, אני שואל...
אז בואו, כדי שהדברים לא יהיו מבולבלים, אנחנו נשתדל להגיע לכל. אז בואו נחליט ממה להתחיל, בסדר? בואו נתחיל מהדבר הכי בולט, בסדר? כלומר, הדבר אני חושב הכי בולט, שכתבו עליו גם המון, זה סימן לכך שזה בולט, כן? זה העלות הטורו שמרמז בצורה מאוד מאוד ברורה לחטא המרגלים, כן? כשבחטא המרגלים המילה המנחה של ה... של הפרקים ג' וד' היא המילה לטור, 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 זה ויתור עוד ארץ כנען.
המילה לא מופיעה בתנ״ך לפני רק פעם אחת בפרק י',
נכון מאוד,
לטור למנוחה על ארון השם בדרך, ואז כאילו סוג כמו של רמז אפי מקדים, ואז ג' וד' מתפוצצים פה על
ה... מצוין. אז אתה אומר פה דבר נכון, שאני מציע שנשלים קודם את הקישור לחטא המרגלים ואז נחזור יותר אחורה. אתה אומר דבר מאוד נכון, שהשורשים של חטא המרגלים תמונים בפרשיות שקודמות לה, אבל לשון אחרת זה לא שקמים בבוקר שולחים מרגלים והכל מתרשל, אלא יש פה שורשים קדומים. ולכן אם הרעיון הזה שנאמר פה הוא נכון, שפרשת ציצית שורה באיזשהו תיקון של קלקול שאפשר לזהות אותו בחטא המרגלים, אז זה נכון יותר לחפש את השורשים של חטא המרגלים בפרשיות הקודמות, ורק הזה נוכל להבין יותר טוב מה הייתה המצוקה ומה היה הקלקול, ורק הזה נוכל להבין טוב יותר מה אנחנו מתקנים. בסדר, אמרת נכון שהלטור להם מנוחה בתיאור של הארון בפרק י', כן, בארון ברית אדוני נוסע לשניהם דרך שלושת ימים, לטור להם מנוחה, הוא קושר את הפרק י' לחטא המרגלים. אם כבר, בואו נראה עוד דברים שם. כן, מישהו ראה את הממש לרבזק שהצעתי לעיין? אז הוא מדבר שם על קישור לבית עלינו לעיניים, העיניים שנמצאות שם, שנמצא גם בפרשת ציצית, נכון? והוא גם הציע, זה נראה לי קישור מאוד יפה וחשוב, למתעוננים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ויש פה גם עיניים להמשך.
וככה שרואים שממשיכים גם
את השלח, נתנה ראש ונשא במצרים. מצוין, שזה מתוך חטא המרגלים. אבל אפשר לומר, הייתי אומר, לקחת אותי לאיפה שלא רציתי, אבל בסדר, שכשאני מסתכל בפרשת בעלותך, כאילו בפרשיות המתרימות את חטא המרגלים, מה בעצם אני מגלה? שבספר במדבר, עד פרק ט', מקימים את מחנה ישראל. מחנה ישראל נוסע לראשונה בפרק ט', פסוק, מתי הוא נוסע לראשונה? בפרק י' פסוק י' א'. ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בראשונה על פי ה' ביד משה, בני ישראל מתחילים לנסוע. ומה קורה להם בדרך? מה שקורה לי כל יום בדרך? זה קשה לי. מה שקורה לי כל יום בדרך? אתמול זה היה שיא השיאים, בסדר, לקחתי להגיע הביתה, לא רוצה להגיע לכם כמה שעות, אבל היה חפץ חשוד בדרך, כבר הייתי באוטובוס, לא הכי בטוח שיכול להיות, זה היה חפץ חשוד שם באלפואר, אז חצי שעה בדרך, ואחרי זה פה זאת תקלה, פה תקלה, פה תקלה. לבני ישראל הדרך מאוד קשה. האמת היא שמי כבר צפה שהדרך תהיה קשה? הפוך, מי רצה דרך ולמנוע קושי? בואו נתבטא ככה. והיא בשלח פרו את העם, מי כבר רצה דרך, למה? בואו נחזור אחורה. והיא בשלח פרו את העם, לא נחמלים דרך פלישתים, כי דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כלומר, אין דרך, זה החלום שלי וכל שוכני הטרמפיה הזאת פה למיניהם, שזה יהיה קרוב, כן? כי אמר אלוהים, פניניכם העם לראותם מלחמה, ושבו מצרים, אז יתנה ראש. כלומר, מה ישיב אותם למצרים? שאין דרך. לכן מה קדוש ברוך הוא מייצר? דרך. שיהיה איזה מרווח, מה אתה הייתי אומר, איזה דרושה ששומעים מני הרבה טרמפיסטים באוטו, מחלק מכם אולי שמו, מה ההבדל בין הטרמפיאדה בתניה לטרמפיאדה בגוש עציון, אתם יודעים? אני אספר לכם. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שואל רש"י, מה הכפילות הזאת? מה אומר רש"י? תיאתו של צדיק עושה רושם. פשוטו של מקרא, הסבר הוא מאוד פשוט. יש שתי מטרות לנסיעה של יעקב. הכל מתואר בפרק שלפני כן. מטרה אחת היא, עשיו רוצה להרוג אותו, אז הוא צריך לברוח מהבית. ויצא יעקב מבאר שבע, שהוא לא יהיה בבית. אבל זה לא חשוב לאיפה הוא ילך. העיקר שהוא לא יהיה בבאר שבע. ויש מטרה שנייה לנסיעה של יעקב, והיא שולחים אותו לחרן כדי להתחתן עם אחת מבנות לבן. ויש שתי מטרות לנסיעה. לפעמים אדם נוסע כי הוא רוצה לעזוב מקום, לפעמים הוא נוסע כי הוא רוצה להגיע למקום. זה לא מכוון לטרמפיאדה שמואל, ועותניאל, כל טרמפ שמגיע, שמוציא אותך מעותניאל, אתה עולה עליו, לא משנה איפה הוא נוסע. בסדר, אבל אם הוא נוסע צפונה, אתה תעלה עליו, על הקריה, על הגוש, לירושלים. בטרמפיאדה בגוש יצא, אתה יודעים מה שואלים אותך? אני נוסע לירושלים. איפה בירושלים אתה נוסע? אתה לא נוסע בדיוק ברדיו של... ולמה? כי בגוש עציון אין תחושה שזה חור. אתה הולך לירושלים, אתה לא יוצא משם. אז, אבל אני אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם ביציאת מצרים, מה המתכונת שהוא יצר? הוא בעצם מה שני השלבים שבני ישראל צריכים לעבור אותו. הם צריכים קודם כל לצאת ממצרים. הם צריכים למחוק את מצרים התודעה שלהם. הם צריכים כמו יעקב שיצא מבאר שבע, הם צריכים לצאת ממצרים, ואז מה הם צריכים לעשות? שלב שני, להיכנס לארץ. מה שבעצם קשה להם פה בדרך זה, שבדיוק המהלך הזה שצריך לצאת ולהיכנס לארץ, הם לא יודעים איך לעשות את זה. הם קשה להם, והאוכל מגיל, ומה שהם אומרים עם המתעוננים, תן לנו אוכל, מה הם זוכרים? כשאומרים זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, הם עדיין לא הצליחו בתודעה שלהם, מה לעשות? לצאת ממצרים, הם זוכרים את מצרים, הם מתקשים לצאת ממצרים, הם זוכרים את האוכל וכמה היה טוב במצרים, והייתי אומר, מה זה לטוב למנוחה? כי איך אתה הבנת את זה? זה קטע ממש להרבזק, לא אהבתי. אני חייב להגיד, לא הסכמתי עם זה.
זה להרבזק?
כן, מי שקרא את זה יודע על מה אני מדבר. אבל מה זה ארון ברית השם שנוסע לפניהם דרך שלושת ימים לטור להם מנוחה? זה האידיאל, כן? ומה בעצם מתואר כאן?
שהליכה קשה להם, ויש פה דווקא ארון ברית, אמרו להנחות אותם.
נכון, כלומר צריך לטור מנוחה, צריך את המנוחה למצוא.
מי מנחה אותנו למנוחה הזאת?
ארון ברית השם, זה מה שאמור להנחות. כלומר, ארון ברית השם הוא זה שאמור להנחות, הייתי אומר, למנוחה. ורואים שהעם קשה לו לקלוט את המסר הזה, כי במקום להיכנס לאווירה החדשה שאין יותר מצרים, מהיום מה יש? ארון ברית השם. מהיום יש דרך שמי שמנחה אותי בדרך הזה זה השם, זה ארון הברית. זה הרי קישור ברור לתפילין, מי שעוד לא הצליח לקשר, אנחנו נראה היום עוד כמה קשרים לתפילין שמתרחשים בעיקר בחזל, אבל הארון הברית דיברנו עליו, הקשר שלו ליציאה למלחמה, התפילין, התפילין כמעין ארון, כן? ארון ברית השם, והם בעצם מתקשים בדבר הזה, הם לא מצליחים, וכאן הם בוחרים מישהו אחר שיתור את הדרך. מי יתור את זה? המרגלים. שאהבתם את הדברים של הרב שמעון על התור? אהבתם? אני אומר שחסדאי לא אהב. הרב שמעון דיבר על כך שהמטרה של השליחות שלהם בפרשת הצלח היא לא להביא מידע צבאי, אלא הוא מנדט. הוא דיבר ממש מונחים כמעט מיניים, שהם הלכו לדעת את הארץ, זה המושג וידע אדם ואשתו. הכוונה היא ששני הכניסה, הרב ראים אומר את זה, ששני הכניסה לארץ אתה פשוט מרגיש אותה, אתה חווה אותה.
סיור מקדים כדי ש...
כן, סיור מקדים, ולא בחינת אהבת ידע. בכל מקרה הוא שולח אותה נטור את הארץ. הייתי אומר, הם החליפו את ארון ברית השם, נטור להם מנוחה, הם החליפו אותו באנשים שתרים את הארץ. ומה קורה לאנשים האלו? בוא נעשה להבין לעצמנו, מה שורש החטא שלהם?
זה מה שהרב שמעון אמר, שהם באו לטור, אתה יוצא לדייט, אתה לא בא לטור, אתה בא לראות, אחרי זה אתה מבין מה מעבר לדברים הטובים שיוצאים לך, איזה דברים אתה צריך להתחייב, איזה דברים, יש לך ככה, יש לך סכנות כאלה, יש לך מגבלות כאלה. והחטא שלהם היה שהם אמרו,
טוב הארץ
מאוד מאוד, סבבה והכל, יופי.
טוב הארץ מאוד מאוד, הם לא אמרו.
לא אמרו.
זה אמרו יהושע וקלב.
אבל הם הביאו, ראים את פני הארץ, מגיעים את כל הנביאים, הכל סבבה, אבל ככה זה מפחיד, ואנחנו לא יכולים להתמודד, אנחנו לא מוכנים להתחייב, אנחנו לא מוכנים... זה היה החטא, כאילו, החטא של הלטור הזה, לטור זה...
בואו, בעיה שכולם
מכירים, אני לא רוצה
להתחייב
לגמרי, אני אבוא פעם בשבוע, אני אבוא...
נשאר ידיע, כן. עוד מישהו? שמואל, איך מה להוסיף לנו? אז אני אנסה קצת, בסדר? כלומר, אם אני חוזר לציר שהתחלתי קודם, הם צריכים לצאת מארץ ושם להיכנס לארץ, אני מרגיש שהם, כשהם מתבוננים בפסוקים, התקשו בדבר הזה. אני כמעט מרגיש שהפירות המפחידים האלה של הארץ, צריך להנגיד אותם אם זכרנו את הקישויים ואת הבצלים ואת האבטיחים, החציר הבצולי.
התיאור שלהם צריך להגיד.
יש פה
אני נערוך מהשם במצרים אולי, לא?
נכון, אבל אני אומר רק שהניגודים, עוצמת הניגודים שקיימים בין מצרים לבין היכולת להיכנס לארץ, הם באים לידי ביטוי גם בניגוד בין האוכל. אני לא יודע אם אתם יודעים עד כמה אוכל מסמל תרבות, ועד כמה קשה לבחורי חוץ לארץ שבאים לארץ ומגלים את האוכל בישיבות. מודעים קצת לעניין הזה? היום העניין הזה הרבה פחות מפעם, בגלל שסך הכל רמות החיים והעולם הוא כפר גלובלי קטן, השתנה. ואני יכול להגיד לכם כילד, עליתי ארצה, זה היה אליהם לגלות את הלבן ואת האשל ואת ה... היה רק שלווה, אז בארץ, מה זה שלווה? כאילו, מה אתה משוגע? איפה הקונפלקס? אני זוכר את הפסח הראשון שהיינו בארץ, הכל היה קיטניות בארץ, והיה ממתקים לפסח, כאילו, היה מאוד קשה, כאילו, זה עניין תרבותי מאוד גדול. זה
אמריקאים שאתם באים עם קרים צ'יז מהמיון.
נכון? האנגלים הם המועמד שלהם. אתה אוהב מועמד? אתה אוהב את זה?
אני אין לסובב.
זהו, בסדר, אתה לא אנגלי אמיתי.
האם זה לא זז.
באמת? וואי,
זה נורא.
משהו מזעזע.
זה
שמרים, זה שמרים. זה פשוט שמרים, עם ריח של שמרים. ובכל מקרה, אני חוזר כאן, כלומר, הם צריכים להשתחרר מארץ מצרים, מהאוכל וכו', והם צריכים כאילו להתרגל לאוכל של ארץ ישראל. ומה האוכל בארץ ישראל שהם מגלים אותו? הם מגלים משהו מפחיד. כלומר, הם מגלים ארץ שהם מפחדים להיכנס אליה, וזאת בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי איזה מין ארץ זאת? זאת ארץ לא רגילה. הייתי אומר, היא ארץ שאכן שונה מארץ מצרים. היא שונה ממנה. יש בה אנשים אחרים, יש בה אז העם היושב בארץ, הערים בצורות גדולות מאוד, וזה פריה, כלומר זה דבר מאוד מפחיד. פה אני מפליג קצת לכיוונים שהרב יעקב צריך להפליג בהם, אבל אני בכל זאת כמאמר מוסגר, אני אוסיף שהתחיזה, איתך יצא לדבר על זה, שהוא שואל אותם, יש בעץ עם מים והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. העץ הזה והפרי הזה, מי זה מזכיר קצת? והביטוי לטור הזה, מה שהרב רם אמר, מה הוא מזכיר? גן עדן. צורה מאוד פשוטה, יש פה, תבדקו את העצים שלה, תבדקו את הפירות שלה. וכאן זה איזה מוטיב שאני אומר, שמה שאני אומר לא תולי עכשיו בפיתוח הזה, שאולי הוא יותר דרושי.
לא, אבל מה שבדיוק
אני מרגיש שהוא נמצא פה המוטיב, זה בעצם לעזוב את ארץ מצרים ולהיכנס לארץ שהיא מעין ארץ שהיא גן עדן.
הערים ממש מקביל, ונקרא כמו למדנו במרפאיה, ממש מקביל את חטא המרגלים וחטא אדם הקדמון, עם העת הדעת טוב ורע. מתיה פרי עם האשכול, והם לא הבינו אותו מה הוא צריך לעשות איתו. הם מביאו אותו ולקחו אותו במקום, וואו, איזה ארץ עם שפע, לקחו אותו למקום של ארץ וכמעט...
ממש, זה ממש ככה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם גם שצריך להיזהר בערבוביה של ספרים, אבל שולחים לספר דברים, אז יש תקבולות מאוד חזקות שם לגן עדן, לארץ ישראל. אני יודע, לכן אני אומר שצריך להיזהר מהדברים האלה, אני מקבל את הביקורת, אבל בכל זאת תרשה לי, עם כל ההסתייגות והזהירות, יש פה את הניגוד שהארץ שנתבה שם לרשתה, לא חרץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך ושקיטה ורגלך כגן הירק, והארץ שאתה אומרים שם לרשתה, ארץ ערים ושקות, נמטר השמיים, תשתה מים. עכשיו, המטר וההשקיה הוא אישו של גן עדן, נכון? כי מה נאמר על גן עדן? בגן עדן נאמר, כי לא ימטיר אדמה אלוהים על הארץ ואדם אין לבות האדמה. אני כמעט הייתי אומר שגן עדן, לפני שהפקו בני אדם, אין בו מטר, יש בו השקיה, כמו ארץ מצרים, אבל הידיעה בעצם ארץ ישראל הופכת להיות מה שגן עדן בהתחלה מתואר שהוא עוד לא מימש. בארץ ישראל יש בני אדם, שמה הם עושים? הם חיים למטר השמיים, הם חיים בהשגחה האלוקית. כלומר, מה זה המשמעות להשוות לגן עדן? זה לא רק תקבולת. שנמשיך אותה, חסדאי, העונש של חטא המרגלים מהו? כמו שאדם גורש מגן עדן, הם מגורשים מהארץ, הם לא זוכים להיכנס. אתה לא יכול להיות בארץ הזאת אם אתה לא ראוי, זה ארץ שמכירה אנשים שלא רואים לה. בארץ ישראל יבחרת גן עדן, כי מהי גן עדן? גן עדן זה והייתה השם אלוקים, גן ועדן מקדם, ועדן זה לחיות לפני השם. אני הולך לפרק ג', מה קורה בגן עדן? כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. גן עדן זה הגן של הקדוש ברוך הוא, זה המקום שבו השכינה נמצאת, שבו הנוכחות האלוקית נמצאת, וצריך לחיות שם, והם מתקשים לעבור מהוותיכים, הכישורים, הם מתקשים לעשות את זה. שזה קשור לא רק בגדה בין האוכל, זה גם קשור בפחד הנוראי מהערים הגדולות והסצורות בשמיים. כי כמו שאנחנו יודעים, עוד פעם, חסדאי, תתקן אותי אם אני סוטה מספר לספר, אבל מה התשובה הברורה לפחד מערים גדולות וצורות בשמיים? מה הנשק הסודי נגד זה? דיברנו על זה גם בסוגיות תפילים. מה הנשק הסודי נגד זה? אז יהושע וכלב אומרים את זה בפרשה הזאת, אומרים את זה במפורש. יהושע וכלב לא מתווכחים עם העובדות. העובדות מדויקות, הן כל כך מדויקות שמי בחר להשתמש באותם דימויים של המרגלים? משה רבנו בעצמו בספר דברים בתחילת פרק ת' שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב בפני בני ענק. המידע כולו מדויק, משה משתמש בו כמעט מילה במילה. התשובה הוא לא במידע, התשובה הוא ביחס שלך למידע, או כמו שאחד נקים אמר מאוד יפה ביום שלישי, איך אתה מסתכל על המידע הזה ואת המבט הזה. וזה יהושע וכלב שמה אומרים, ראשית טובה הארץ מאוד מאוד, כלומר פירות מוזרים או מה שלא היינו רגילים לא אומר שזה לא טוב, ובעיקר מה התשובה? הוא חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת, הוא נתנה לנו ואדוני איתנו, אל תיראו. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ינצח אותם. זאת התשובה לחטא המרגלים. בעצם הקשר של המרגלים הוא לא במידע, אלא במה הקשר של המרגלים? בי ההבנה של מה זה הארץ המיוחדת הזאת, ובי ההבנה שמי ינחיל לנו אותה, שמאיפה לוקחים את המידע הזה של מי ינחיל אותה, שהוא יכול להכניע ערים גדולות וצורות בשמיים. אז לפחות ספר דברים, פעם עברתי לדברים, אז תוציאו לי עכשיו דוח תנועה, בסדר? אבל ספר דברים לפחות אומר בצורה מאוד ברורה, וקראנו את זה, סליחה?
למה זה כל כך נורא להפוך מספרים על המדינה?
כי תסביר, חסדאי, בסדר? אתה השוטר תנועה שלי.
לא, שאני כבר סיימתי את הפרק. ספר דברים הוא ספר, לא סתם הוא נקרא משנה תורה, זה נאום אחד של משה, תודה מאוד מוכוונת של אנשים שהם לא יוצאים מצרים, הם נכנסים לארץ ישראל, ולכן הוא בעצם משחק את התורה לארבעה חושי תורה וספר דברים. זה ספר בפני התורה, לא סתם גם ישוע מגלות אחר כך בתורה, ולכן כל הדברים שם הם מאוד מוכוונים לכניסה לארץ ותודה אחרת, ובדרך כלל זה לא הפרספקטיבה של עם שיוצא ממצרים או של בראשית, זה במקום אחר, ולכן השוואה בין, או לפרד בין ספרים לספרים היא לגיטימית, כל עוד זוכרים שספר דברים זה משקפיים אחרות.
אבל עדיין, ברשותך, אני חושב שרמזים שיש פה, אפשר להשתמש שם, כמו למשל, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורחם עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המהלך מארץ מצרים. ובהמשך יש פה מטבעות לשון שחוזרים ליציאת מצרים, ובעיקר לקריאת ים סוס. אני רוצה להסביר גם למה. שם נאמר, ואמר עליהם שמע ישראל, אתם מקריבים היום למלחמה על אויביכם, על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כל המטבעות לשון כאן לקוחות מיציאת מצרים ובעיקר מקריאת ים סוף, שזה מתחיל מסוס ורכב עם רב ממך, כי בסוס פרעה ורכבו פרשם בים. כמו שאתה רואה, אתה בעצם רואה משהו כמו צבא מצרים, כמו שאתה רואה. ומה יש פה? להושיע אתכם, ויושע השם ביום הוא את ישראל מיד מצרים. והביטויים של אל תראו, אל תחבזו, אל תארצו, הם לקוחים משירת הים. ולמה דווקא מהשכונה שם? זה כזה סיבה מאוד פשוטה. כי מה קורה על הים שלא קורה במצרים עצמו? כי הקדוש ברוך הוא נלחם בצבא מצרים. הייתי אומר שמה שקורה בתוך מצרים, הקדוש ברוך הוא עושה הופעה פומבית לעיני כל שהוא שולט בכל כוחות הטבע, אבל הוא פוגע באוכלוסייה האזרחית. לא משנה כרגע מה התשובה לשאלה שרתי שואל, מאיפה יש להם 600 רכב בחור? וכולם מתו. התשובה היא בצבא, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם לסוף. הקדוש ברוך הוא במצרים מטפל באוכלוסייה האזרחית, מעביר לקח ענק איך הוא מנהיג את העולם כולו, והוא שומר לעצמו את 600 רכב בחור, טפל בצבא המצרי. יציאת קריאת ים סוף זה תבוסה שבה הקדוש ברוך הוא מביס את צבא מצרים, הצבא החזק בעולם באותה עת. ולכן זה לא מקרי שכשהולכים למרגלים האחרים, זו את ההפטרה של פרשת המרגלים, ואנחנו נכנסים לרחב, אז מה גורם ליושבי כנען לעשות במכנסיים מרוב פחד מהכניסה של בני ישראל? מה גורם להם את זה? קריאת ים סוף. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. וזה ממשיך, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעדו הירדן לסיחון ואוג. מה מפחיד אותו? התבוסות של הצבא, גם המצרי וגם של עבר הירדן, סיחון ואוג, כי זה תבוסות של צבא. הקדוש ברוך הוא מביס את הצבא המצרי, ולכן אתה עומד מול צבא, תזכור את קריאת ים סוף. זה ייתן לך את התמונה. זה חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ. מצוין. פה אתה שואל את השאלת השאלות. קודם כל בוא נגדיר מה החטא, ואז נשאל מה גרם להם לחטא הזה, והרקע הזה ננסה להבין, אז איפה פרשת ציצית נכנסת בדיוק, כן? אבל אני חושב שאני מציע כקריאה של הפסוקים, הם יצאו ממצרים בדרך כדי להשתחרר ממצרים ולהגיע לקראת הכניסה לארץ, והם לא מצליחים, מה לעשות? מה שהתקיים, פני ינחם מאותה מלחמה ושבו מצרים, הם פשוט מקיימים את הפחד של הפסוק הזה. הם לא מצליחים. הם אומרים, ניתנה הראש ונשובה מצרים. זה מה שהם אומרים. והם לא מצליחים להשתחרר מהמצריות, או להפנים, הייתי אומר, להשתחרר ממצריות, זה גם פרספקטיבה, זה להפנים את מה שראית במצרים כדי ללכת עם התודעה החדשה. הם לא מצליחים לחקוק בתודעה שלהם את האמונה שהאירוע של יציאת מצרים הוא באמת אירוע שיש לו עתיד חדש, הקדוש ברוך הוא מלווה אותם. הם לא מצליחים, ולכן הם אומרים, ניתנה הראש ונשובה מצרים. או כמעט הייתי אומר, אפשר להרגיש, אני חוזר עוד פעם לזכרון את הדגה, הם כל הזמן הולכים עם המדבר הנורא הזה, זיכרון של מצרים, והקושי שלהם להאמין שאפשר להיכנס לארץ. חז"ל אומרים בגמרא בסוטה שהמרגלים מראש הלכו בעצה רעה, ככה הגמרא אומרת, לבינה, שתדעו, מי שחווה, הם מראש הלכו עם ספקות. מי שאוהב את הקריאות הטובות של לוינס, אחת מהם זה החטא המרגלה, זה עיקר הארץ המובטחת או הארץ האסורה. לוינס עצמו מושך את זה לכיוונים מאוד עכשוויים ומודרניים, הוא דורש את זה כפי שהוא דורש, ואני לא רוצה להגיד את זה פה כי בעיניי זה לא פשט הגמרא, אבל אני חושב שחזל כלול לאיזושהי מטרה. בעצם מה שהגמרא אומרת הוא השורשים של חטא המרגלים היו בפרשיות הקודמות, ובלשון אחרת הספק הולך איתם בלב לפני שהם רואים את הארץ. זה לא, תגיד לי בצורה הבאה, זה לא שהם ראו את הארץ ופתאום נסע להם פחד. היה להם פחד שכשהם ראו את הארץ הם פחד להתגבר, הם לא יודעים איך מתגברים. בלשון אחרת, לו הם היו הולכים לארץ עם ההתבוננות הנכונה, אז מה שהם היו רואים, הם היו יודעים איך להסתדר איתו. או כמעט בלשון פשוטה, מי שכבר ראה את הסיסרי, למה כתוב לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה אומר הסיסרי? כי מי קודם למי? הלב קודם לעיניים, כך אומר הסיסרי. או בלשון אחרת, אתה רואה את מה שאתה מחליט לראות, או אתה רואה או מבין את מה שאתה רואה לפי מה שהיית קודם. זה לא אתה פשוט מצלמה עושה נגטיב, פעם היה נגטיבים, כן? עושה קובץ במחשב ועכשיו יש תמונה, כן? הנגטיב הוא משל מצוינת שהמצלמה הדיגיטלית הרסו, כי מה עושה הנגטיב? הוא הופך את הלבן לשחור ואת השחור לבן. אתה יודע מה נגטיבים אמיתיים? אני אביא לכם שבוע הבא מוצג בזיון, יש לי בבית נגטיבים. הנגטיב עובד כמו שאיינשטיין עובד, שמשהו הוא הופך את הדברים,
יוצא אור,
בדיוק, הוא הופך את הדברים. אבל יש לנו מאוד פשוטה מבחינת גם ההתבוננות האנושית, אם בן אדם הולך שבראש שלו יש אור, הוא יראה אור. אבל אם הוא הולך עם הנגטיב, עם התשליל, זה השם העברי שלו, הוא יראה שלילי. כלומר, אתה רואה את אותה תמונה, היא פעם שחור פעם לבן, זה תלוי מאוד פשוט במי אתה, איך אתה מפתח את התמונה, הייתי אומר את זה, איך זה נראה, זה נתקע לך כנגטיב בראש או לא. במובן הזה אני מחבר לך את הדברים. בני ישראל במדבר קשה להם עוד הדרך, זה מעצבן אותם, האוכל מגעיל אותם, הדרך ארוכה להם, זה לא נעים, ועם אווירה כזאת הם כאילו עדיין במצרים, הם מתגעגעים למצרים. ומה הם לא מצליחים? לבוא עם התודעה הנכונה שכשהם יסגשו את הארץ הם יצליחו גם לקבל את הכוחות כדי להיכנס לארץ. ולרקע הזה באה המצילה הגדולה. ופה אני מאוד מזדהה עם הדברים שלך אורי, שאם אנחנו באים ואומרים לעצמנו, תשמעו, ציצית זה תיקון לחטא המרגלים, זה בא לתת איזשהו מענה, כן? אני חושב שזה הכרחי להניח, אמרתי את זה כבר ביום שלישי, שזה לא מעידה חד פעמית, או שזה לא מעידה דווקא בדור ההוא בגלל בעיות של הדור ההוא. כי אם זה בעיות של הדור ההוא בלבד, מה אתה נותן תיקון לדור אחר? או מה אתה מציע לי לדור אותם? אתה מציע לי משהו? חייבים באיזשהו מקום להניח שהמנגנון שגרם להם, האנושי, שגרם להם להתקשות להתגבר, הוא מנגנון שיכול להיות גם להרבה בני אדם, בעוד מצבים, בעוד סיטואציות. ולכן באיזשהו מקום צריך, לא בצורה פשטנית, לכתוב, לו היה להם ציצית, זה לא היה קורה. וצריך לחשוב לעומק, לזהות, מה באמת הקשה עליהם את היכולת, מה באמת מקשה על בני אדם, שהם יוצאים מדבר אחד להגיע לדבר חדש, מה גורם להם לקושי הזה להשתחרר ולהיות מסוגלים? דווקא הייתי אומר הפוך, לא רק משתחרר ממצרים, אלא לקחת ממצרים איזה זיכרון? שהקדוש ברוך הוא מביס את המצרים, כלומר, זה צריכים לזכור. מה יעזור לבן אדם לעשות דבר הזה? כמעט הייתי עכשיו מציע את הדבר הבא. אורי, עכשיו תעזור לי ללמד את זה. ממצרים אפשר לקחת שני דברים. ממצרים אפשר לקחת את הדגה של מצרים. ממצרים אפשר לקחת את מה? את הקדוש ברוך הוא שמתגלה לעולם. אתה יכול לקחת ממצרים שני דברים. אתה יכול לקחת משם את האוכל, ואתה יכול לקחת משם... עכשיו אני רוצה להסביר קצת על האוכל, ואני ארחיב קצת וגם ספר דברים. כן? דיברנו קודם על ארץ ישראל כסוג של גן עדן. בארץ מצרים אתה חי באופן טבעי. אדם יכול לחיות בלי סיוע אווירי. למה? כי מה יש לו? נילוס, יש לו מים. גם הוא קצת דומה לגן עדן. יש לו נערות, זו תורה נורא יפה שארץ ישראל דומה לגן עדן, וגם מצרים קצת דומה לה.
כמו הנחש, יש
נילוס,
בדיוק,
יש לך תמיד אוכל, יש לך נילוס, יש לך נערות, יש לך תמיד אוכל, יש לך אבטיחים, קישואים, כאילו, יש שפע. הייתי אומר שמצרים היא לא רק מקום גיאוגרפי, במובן הזה היא גם מסמלת תפיסת עולם. מה תפיסת העולם הזאת? אכול ונשתה היום כמחר נמות. זה סוג של תפיסת עולם. כי באה ואומרת, אני רוצה את החיים הגופניים שלי, אני רוצה ליהנות, אני ככה חי. ומצרים אבל היא לא מקום ללמד גם דבר אחר לגמרי. מה מצרים מלמדת? שיש אל ומשגיח על העולם, יש בורא ומשגיח, ושהוא מתגלה, וממצרים אתה יכול לקחת גם את ההתגלות שלו. ובאיזשהו מקום הקושי התחרות במצרים היא חוזרת באמת למנגנון התשלילי, היא חוזרת למנגנון האנושי של איך אתה גורם לעצמך לזכור את הדבר הנכון, הנכון. כי מכל אירוע אתה יכול להוציא מה? שני דברים. שאלה איך אתה מפתח אותו, כמעט הייתי אומר, אם היום נעזוב את התשלילים, את הפוטושופ. פעם הרי נגטיב, הייתה תמונה, זהו, אפשר לערוך אותה. היית מדביק פוטו מונטאז', היה נראה ככה. אבל היום הרי אתה יכול לקחת תמונה, ומה לעשות לה? שמות אותה, כן? כמו, באיזשהו מקום...
הנדות וידאו לא תפילה במשפט
הזה. זה כבר לא שווה כלום. אני שני איזה שנתיים עברתי לשיעור ברעננה על תשובה.
אני מצלם אותך הולך דקה, אני יכול גם לצלם אותך אחרי לא שרצח במחשב, ופים פרימיה.
אני אחרי שנתיים הייתי ברעננה, עברתי איזה שיעור על תשובה שם במה שלמדתי אתכם באלול, והגש אליי אחרי השיעור פרופסור וקיל שהוא פסיכולוג, הוא פרופסור בבר אילן אחרי הפסיכולוגיה, הוא מוכן לקוגניציה, ואחד מהדברים שהוא סיפר לי זה שיש ניסויים על בעלי חיים, אתה מסוגל לקחת חוויה שבן אדם חווה אותה ולהחזיר, סליחה, בעל חי אפילו ראו את זה, להחזיר אותו כאילו לחוויה ולפרמט מחדש בראש את החוויה, כי הוא יזכור אותו מחדש. הוא דיבר על האפשרות לקחת מעשים מעבר ולשנות אותם. איך? אני לא יודע. הוא סיפר לי פרופסור וקיל אז שיש היום ניסויים שמראים שאפשר לקחת דברים שהראו בעבר וכאילו לחזור עליהם, אני לא יודע, בדמיון מודרך או בכל מיני לחזור עליהם וכאילו מראש וליצור צריבה חדשה במוח של האירוע, כאילו לצלם מחדש אירוע שכבר היה. לא יודע, אני... אם אתה רוצה, אני אשאל אותו אם מוכן לבוא לדבר איתנו אולי בחודש אלול, להזמין את פרופסור וקיל, ידיד ממש מדהים, זכיתי בהבן שלו לבוא אצלנו קצת מצורים, אז ככה הכר לי אותו. זה דברים מאוד מעניינים, אבל כמעט הייתי אומר... סליחה. אני חושב את זה
של אנשים, כמוד יגני, שאתה נמצא בבאס, על המדבר, חם, חצי שלך, הכל. אז אתה רואה את הכל שחור, כאילו, משחק שחור. אז ככה לזכור, וואי, אחר כך דגה, שם טוב, היה שם טוב. אתה לא תזכור את כל הדברים.
זה גם ראש סובייקטיבי.
זה ככה, זה ראשי שזה באסים, הכל פתאום נראה להם באס, אבל לא שלא לראות אותו, כאילו,
המציאות. והייתי אומר שאני אסכם שבצומת שבני ישראל נמצאים בין יציאה ממצרים לכניסה לארץ, הם לא צריכים לשכוח את מצרים. ומה הם צריכים לעשות? לקחת לקח, לזכור משהו מסוים למצרים. בעצם השורש של החטא הוא את מה הם זכו ממצרים. הם זכו את הדגה, הם זכו את הבטיחים, הם אמרו אני רוצה לגור במצרים. זה מה שהם זכו ממצרים. מה הם לא זכו ממצרים? את אני השם אלוקיכם, את זה הם לא זכו. זה מה שהם שכחו. הם לא זכו את זה. עכשיו אתה יכול לשאול שאלה יותר מעמיקה. הגענו להסכמה עד השלב הזה. אז זה להשאיר את הכלים. אתה לא מתווכחים סימן שאתם מסכימים.
צריך להפיין, מה הבעיה?
צריך עכשיו לשאול מה באמת גרם להם לזכור את הדבר הלא נכון, או איך לעזור לבן אדם לזכור את הדבר הנכון. אז אמרת הדבר אחד, אורי, נכון. מה גרם להם לזכור את הדבר השם הזה? הקושי של הבאסה של העובר. ראשון אחרת, אתה תמיד זוכר בתוך מה שנקרא הרכב.
זה היה קשה, היום מים במנק ישרגדו והיה דרך סתם, זה הראש, הראש
הזה
או שזה
יביא
לראש.
כן, תרשה לי להגיד בשפה שלנו, לו אנחנו היינו שם בטוח, לא היינו חותים לך. מה איך הם עשו את זה? מה כאלה טבלים, כן? תראה מה זה, המנק ישרגד, איך זה טעים מן, כן? משהו, כן? וכנראה, מה אנחנו לומדים כנראה? אז בואו עומד ישאל, היא כבר אתה מוכר, אבל בואו עומד ישאל, איך יכול להיות שהמן כזרע גד ואינו כאל הבדולח? ובכל זאת מה? מה קורה להם? מגיל אותם, איך זה יכול להיות? מה דעתך? סתם הם רעים? הכי קל זה להגיד שהם רשאים.
מה אני שואל באמת?
אבל אני שואל באמת. מה אתם אומרים?
נמאס, מה, גם רוצים
בשר, אני לא יודע. כן, זה טוב שאנחנו עודים לפני ארוחת צהריים פה, נכון? אני חמישי זה יום השניץ של ה...
למה?
למה? כך פטיש. עכשיו, אני מניח, התרשה לי כהנחה, אני חושב שתמיד קל לנו לחשוב שהם יהיו רעים, אני כמעט בטוח שאם אני הייתי שם, הייתי בפוטנציאל גבוה להיות כמוהם. כך אני אומר לעצמי. וזאת למה? כי אני מניח שזה לא בא מרוע, זה בא באמת מקושי אנושי.
יש פה כנות.
קצת שני, יש לי אמונה שבני אדם יכולים להתגבר על הקושי. עכשיו, האם החוטים שלי בבגד עם הפתרון היחיד, זה בסדר, אבל בואו לא נהיה רומנטיים מדי, בסדר?
שאלה פציעה, שהיה בני ישראל כאילו כמה אנשים דומיננטיים מספיק, ששימחו לשכנע את כל השאר.
נכון מאוד.
אז אפשר בזה רשות נטו שפשוט פשטה, כאילו, כמו שער העיזים של רוח.
אמת, בואו נגיד ככה, והספסוף אשר בקרבו התאבו את האהבה, וישוע יפקו גם בני ישראל, הוא אומר לבשר, או בלשון אחרת, הוא אומר, גם מה קרה בחטא המרגלים? באו מרגלים, השפיעו לאחרים. כלומר, השאלה של המרקם של החברה וההשפעה של אחד על השני, הוא בוודאי גדול מאוד. כלומר, הייתי אומר ככה, יש בתוך אחד שתי הכוחות, והשאלה היא, מהי השאלה?
לאן לכוון.
כן, לאן לכוון. כלומר, יש בתוך אחד כוח שאומר את שני הדברים, השאלה איך אתה מכוון בעצם, מה שחטא המרגלים כאילו חושף, הייתי אומר זה, את שאלת הזיכרון. מה לקחת ממצרים? זה בעצם שורש אחר. חטא המרגלים מלמד על כך, על ההשפעה הקלה שלך. בעצם מה הוא בעצם אומר לך? אתה צריך לעבוד יותר על התוכנה שמה היא תגרום לך? לבנות נכון מנגנון שיגרום לך לזכור את הדבר, את הדבר הנכון.
להסתכל נכון על המציאות בעצם.
כן. אז זה קו אחד שאני מציע לקחת אותו בשביל, בשבילות הטורו, ואני חוזר. זה לא בעיה רק שלהם, זה בעיה גם שלנו, כן? כמעט כל דבר אתה יכול להיות בדילמה. מה אני לוקח מהדבר? כן, בבקשה.
רואים באמת שהמצווה הציסית לא עוזר לכם, כי מיד פרשת החזריבה, יש עוד פעם. כאילו,
נראה כוח.
גילינו את שורש התופעה, הזיכרון שלכם לא מוצר, מוצריך, בואו נעצב אותם, זה לא עוזר.
נכון, ואני מאוד שמח על ההערה שלך, כי הכי קל הוא להגיד שהחוטים האלה פתרו את כל הבעיות שלנו, ואתה אומר בצדק, זה כנראה לא פתר את הבעיות. עדיין, מה נאמר ככה, התורה מציעה מנגנון, ועדיין מה אנחנו צריכים לעשות למנגנון הזה? לראות אותו, עדיין מה אנחנו צריכים לעשות?
מדי שהוא פועל.
זה לא אוטומט, זה לא מכון, אתה לומד על התורה.
בראתי את שרמה, בראתי את תורת הבנין, השתמשו בתורה, התקיד את הבנין, לא שם שוב תורה.
הנה, מה היה כמו מה שרה, הביא ציצית, והפך אותה לטריגר.
בסופו של דבר,
אנחנו דיברנו על
זה. יש לך משהו מיוחד, שקודם לך פדק, שאולי
יעבד לך משהו, שיש לך דגל,
לא יודע מה.
זה שאתה רואה את הציצית בכל העולם, אתה גם מתרגל,
זה טוב,
יש
ציצית,
אורי, אני מציע שיכנס יותר לעובי הקורא של הציצים, ואני מתייחס להערה שלך, ואני רוצה לחזור להערה הקודמת שלך, לנסות לראות אותה על הציר של לא של פרקים את ג' וד', אלא על הציר של פרק ת' ו' דווקא. בציצית, אני חושב שאני נשווה אותו לתפילין. אתה זוכר משהו שונה לגמרי ממה שהתפילין מזכיר אותך. מה התפילין רוצות להזכיר? את מה? יציאת מצרים, אירוע, אירוע. נכון, גם כשרוצים לזכור אירוע, דיברנו על זה, מה אתה חייב להניח? שאתה נמצא באמת בדילמה, איך אני לוקח אירוע חד פעמי, ונחיח אותו בתודעה שלי. אבל הציצית שאתה קורא אותו, אתה לא רוצה לזכור שום אירוע, מה אתה רוצה לזכור? את מצוות השם. אני קורא את הציצית, למה אתם תזכרו? וכן, זכרתם לכל מצוות השם ועשיתם אותה. הזיכרון שהציצית מדבר עליו, דומני הוא לא מנגנון שנועד לקחת משהו שקרה עצמו שאני לא אשכח אותו. זה בכלל לא המנגנון הזה. כלומר, הייתי אומר, המנגנון הזה לא פונה לעבר, כמו ציצית, כמו תפילין, סליחה, כמו סיפור יציאת מצרים, ולא פונה להווה. בעצם למה הוא פונה?
לכל רגע ורגע.
הוא פונה למצוות, או הייתי אומר, אם משתמש בשפה עכשווית, הוא פונה לאדם בחובות שמוטלות עליו עכשיו, או בוא נדבר בשפה של פרק ת"ו, על מה פרק ת"ו מדבר כולו, המילה המנחה, דיברנו על זה גם.
עשייה.
על עשייה, עשייה, עשייה. כל פרק ת"ו מדבר על עשייה. וזה ברור שפרשת ציצית מדברת גם בשפה של פרק ת"ו. בואו נעשה קצת ללמוד את פרק ת"ו, חלקים ממנו. והשאלה שחיזדה ישר קודם היא השאלה המכוננת. מה זה עושה פה? כלומר, אתה קורא את ספר במדבר, אנחנו נמצאים פה ברצף סיפורי. ומתחיל מפרק י' שאנחנו קראנו, והיא בשנה השנית, המסע. זה ממשיך בדיבורים עם חובה בין רואה למדיינים. ממשיך במתעוננים, ממשיך במינוי הזקנים, ממשיך במרגלים, ימשיך בקורח. נכון, אבל יש פה רצף סיפור. פתאום נתקעים פה חמש מצוות, שם חמש, וגם אחת בהם סיפור על המגושף. מה זה עושה כאן, ואיך מנקדים אותם לכדי דבר אחד?
אבל, אם השאלה קדימה, הסיפור של הפסיד זה רק לזכור, שם שבועד אותם לזכור מה שהיה הייתי אומר, טוב, יש לי זמן, אני חושב שאתה בהפעה אחרת מיום להגיד זה פסוק והייתי עושה עוד דברים שהזכירו מהנם, זה לא... אם העניין רק לזכור, הייתי אומר, יש מצווה לשים את זה לבוקר, שכח, שגר ושכח כי אתה שם את עצמך, ביי ביי.
מה אתה אומר?
יש... אני חושב את בעיון, אין שם מסכם מודעות
ולכן, אוקיי, זה?
ולכן, העניין שאני מסיק, כנראה, יש מעבר לזכור או שאם זה לזכור, זה כנראה לא ממש מוצלח זה לא עובד, מה לעשות?
וזה למה? יש לך תחלת? בוא נראה
מה?
יש לך תחלת? מה? לא, אני לא אשאל בשביל ציצית, זה כאילו לא ראים לשאול אני לא שואל, לא שואל, בסדר
סליחה לכל בת לשפצורים
בסדר, בסדר, בסדר ולכן זה לא עובד, כי אתה לא אומר בסדר, מחוק
אבל אני יכול לראות, זה לא עניין, זה באמת מי שהולך עם משהו פה, אז מה? וגם אני אצל שם לפני, זה חייב משהו שאתה ציצית
שאלה טובה, בוא, אני מציע שנגיע לזה, בוא קצת פרק את הדבר, כן. התבוננתי קצת בפרק את הדבר? מה אמרת לעצמכם? אסף, אתה רוצה לצטט לי דברים יפים שאמרת לי בדרך?
דברים שלי כל כך.
אז תצטט בשם אמרו? מה הבעיה?
טוב, לגבי המסכים וכל מה שמוזכר שם אחר, באמת לא ברור מה המסכים עושה כאן. אז קצת דיברתי עם ידידיה לאו, אמר לי שלקטע של הדגן, של ה... תירוש, כאילו דברים של הברכה של הארץ. זה חלק מהכנסת לקחת את הדברים האלה וגם להשתמש בהם, כאלה שאתה לא ברור לי מה זה כל כך מורה.
מצוין, אז בואו...
יש שם
הרב
יוסף גריאל. הוא גם אמר שכאילו הוא קושר את כל הנושאים של פרק ט"ו מהמרגלים עד הציצית בקשר מאוד עם ידידי
בוא נשמע אוקיי, אז בואו נפתח את הקו של ידידיה קודם כל רש"י שם לב שזה בשורה שיכנסו לארץ נכון? לכן רש"י אומר יש כי תבואו ויש בבואכם בשכם שנכנסים לארץ והרעיון של ידידיה הוא רעיון מאוד יפה שיש פה קישור מאוד הדוק לדגן, תירוש ויצהר שהם פירותיה של הארץ נכון? במצרים יש דגן, תירוש ויצהר?
אין להם מצרים
לא במצרים יש אבטיחים ודגים דגים הרי זה רמיזה לנילוס יש ירקות, במצרים יש בה ירקות יש לזה גם סיבה פשוטה, ירקות חיים מהשקיה
יש תבואה, רואים במכות שיש
תבואה מרש"י, גם רואים רש"י
לא, גם צבן, הם
מסיים דגן יש, תירוש ויצהר יש
שם? תירוש ויצהר
אין תירוש ויצהר, זה נכון? האקלים לא מתאים, אתה בדיעתי
זה יותר מדברי כזה
האקלים לא מתאים שם אבל אתה בדיעתי אז דגן יש, בסדר זה לא מפתיע אותי אבל זה שיש תירוש ויצהר, זה שאין תירוש ויצהר כלומר יש פה עוד פעם ניגוד של הפירות כלומר יש ארץ ישראל על פירותיה ולעומת מצרים כן, מה רב פריאל אומר?
כן, באמת פה מתקרב שנסחים מחלה הוא מבצע את הכל על רמב"ן כאילו יש לפעמים שונים שזה כאילו שוב, ברגע שהמצוות האלה תנו יש הבטחה שכן יתנסו לארץ
בסדר גמור מה אמרתם לעצמכם על הכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה?
אז אני מתקשר לסתורת המצוות
אז רגלים יש פה רצף של...
זה המרגלים
שמוחות של כל הידע, זה המרגלים
אז יש פה משהו מעניין,
נכון?
זה משהו מעניין שהוא מעיר פה בשם הרב יואל
אבל השורש לזה הוא שכחה הוא בידי זיכרון, כאילו...
מצוין, מצוין, זה הדבר המרכזי וכי תשגו מדבר על הטעות כלומר לא מדובר פה על פרשת מזיד פרשת מזיד יש לה את מקומה הרורייה
כבר מעמיד שיש כשבגן
נכון, כלומר יש כאן קודם כל דיבור הייתי אומר על הטעות שכל העידה יכולה לעשות ויש פה גם בשורה גדולה וגם היחיד, נכון יש פה בשורה גדולה והוא יכול גם להתכפר כמו שאני מבטיח לכם שתכנסו לארץ למרות שזה נראה הכי רחוק שיכול להיות יש גם כפרה, כלומר למרות שאומרים לכולם ימות שאתה מדבר, כן? ויש פה הפעלה של מנגנון של סליחה זה נכון דרך אגב גם משה רבינו בחטא המרגלים יש לי מנגנון של סליחה איזה כפתור הוא לחץ ומה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות הכנו בדבר והורישנו נכון? אבל זה מה משה רבינו ושמעו מצרים עוד פעם הסיפור עם מצרים והוא מפעיל את המנגנון של של גיב המידות, אתה יגדל נכוח אדוני כאשר דיברת אדוני, אתה לימדת אותי את הסוד הזה. אז חוזרים פה על הסוד של הסליחה, של הכפרה, מדברים על החטא של היחידים, ניקח את הדברים של יעקב לפני כן, יש פה יחידים שחטאו את הרבים בעצם. אז יש פה את סוד התשובה.
כן, אבל אז הציציק
לא אומר
את זה במקום של...
בכל
זאת,
לפעמים
יש כפרה, אבל זה לא
אידיאלי. נכון, אבל מה הציציק אומרת בעצם? בוא תמשיך. הציצית נותנת לך את ה, את ה, הייתי אומר, את המנגנון שהיא מציעה, בין אם זה עובד או לא, אם לא תלבש את זה בטוח לא יעבוד, כן? הציצית נותנת מנגנון, מראש לא, מראש לא לחטוא. כלומר, פרשת האחי תשגו היא פרשה למי שחטא, ולא תעשו את כל המצוות האלו, וכנגד זה יש פה מנגנון, שאומר, וסחרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, שזה מדבר עם... את כל המצוות האלה. יש מי שלא, יש טעות, חטא, לא לעשות כל המצוות. פה יש מנגנון לעשות את המצוות. וזה ברור שה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות, מדברים, וסחרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. כן? אפשר לראות פה איזשהו, הייתי אומר, קישור בין הנושאים האלו לבין חטא המרגלים, וגם קישור בין פרשת ציצית ל... בנושא שיש כאן, כן, בבקשה.
מה שהוא מציג פה הרבה זה שהפרשה של השגגה, יש שם שגגת יחיד, שגגת ציבור וזדון של יחיד, אבל אין זדון של ציבור. הוא רוצה להגיד בזה שגם עם כל דור של חטא המרגלים יהיו במדבר, אין כזה דבר של זדון של ציבור, כי הפעם האחרונה שהזדון של ציבור חטף את זה היה במבול. ויש הבטחה של
עולם... אבל הפסוק שאני חושב תעשה ביד רמה, זה
לא משפר
הציבור. מה זה?
יש
עונש, אבל
לא,
יש את הצעירים שלא מתו. לא,
לא שלא עומד עליהם. הם יוצאים יותר מן שנכנסו, כל השאר, אין לך סיכוי ממוקד יותר מזה.
כמה עוזרים זה פה?
תוך 600 אלף, שניים. אחד מאיר, שניים
מאיר.
מה עם המקושש? אמרתם לעצמכם משהו?
אולי הוא שכח.
לא, הוא עושה ביד רמה, וכל פעולה נגדות עשה, כאילו, יכול להיות שהמקושש אמר עצמו, מה קרה, מה אני אמות בגלל החטא של כולם, אני אמות מה וצטרף, לפחות בוא נעשה משהו בזדון ונמות בגלל זה. אבל כאילו, אני חושב שהוא דוגמה ל...
אני חושב שהמקושש שלו היא מצליף מקום שמשה לא יודע. ואולי סתם עושה משהו שאלה לי. כמו שאנחנו רואים את משה לא יודע, חלק לא זוכרד...
יש איזה עוד מקום, יש בו מקלל. אותו דבר, מה יעשה לו? צריך לשאול. אותו דבר.
בויקרא? בויקרא...
זה ממש טוב.
בסוף אמור.
מניחים אותו, זה בולטים.
לא, לא. משה
מה שאני...
לא, פעמוד משה, אז זה אל תתפקח איתי. בסדר. הנה, וילכו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. זה קצת
נפלא.
תגידו לי, מה אמרתם לעצמכם על הסיפור פה עם האזרח והגר ודורותיכם?
הגר מוזכר פה המון.
מוזכר הגר פעמיים, גם בפרשת נסחים.
בנסחים הוא מוזכר שלושה פסוקים.
וגם בחית תשגו, בפסוק חבר.
וגם בשגגת יחיד.
וגם בחפתת, נכון. מה עושה פה הגר? הצלחתם להגיד לעשות לכם משהו?
אני חושש, לא
הבנתי
מה דעתך.
אני לא הבאתי דעה. הרמב"ן אומר, זה פשוט קרה אז. זה פתרון חלש. הרב יהודה, אני מניח... אני מניח שיש קישור לאיפה שתעשה ביד רמה. שהוא דוגמה לזה. הרב יהודה רק במאמר שהשניתי איתכם רוצה לטעון שיש קשר בין שבת וציצית.
מה, קשר שמאוד מוכרח.
והנה הסיבה אולי שזה נמצא בו. אבל נגיד ככה ששבת הוא גם חריג פה, כי הוא סיפור שמשלב הלכה. כלומר זו חטיבה של הלכות, זה חצי סיפור חצי הלכה. לי אין דעה ברורה בדבר הזה, אני רוצה לשמוע אתכם. מה?
יושי הציע לשמוע את עצמו, אמר שזה קשור למדבר.
קשור למדבר כי לקושש עצים זה פעולה מדברית. ולכן מה? ולכן מה? ולכן מה? בואו...
עוד איזה תנועה כאילו של...
כאילו נמאס להם המדבר, כאילו בגלל זה שהם נשארים במדבר. לא יודע, זה לא היה מראה מספיק סתם, כאילו, זה רק הזכיר שגם המילה היותרת שם זה המדבר.
אבל זה כותב ש... מה זה פתאום הביאו בני ישראל במדבר? כאילו יש גם מחנה של בני ישראל במדבר, כאילו יש מדבר, כאילו אין שם אוכלוסייה ממש כזה. אז כשהמקושש יוצא מהמחנה, אז בעצם הוא מתנתק. צריך איזה משהו שיחבר אדם גם בלי שיחוד למחנה. אז זה ב...
כמו בעצם המסר פה הוא לחידות הפנימית של עם ישראל, טעם.
להפך, צריך משהו שיעשה לחידות, לחידות של... כאילו שפרט ובני ישראל עם הקדש ברוך הוא גם לי האיש לפתדה הזה.
כן.
כאילו הרב הזה כותב ש...
קצת חידה בין.
הדגש בני ישראל במדבר, אז כאילו שהם היו מנתקים משאר הסביבה, כן? אז כשבן אדם יוצא, כאילו, אז יש אזור מאוד מוגדר ששם בני ישראל ויש את הבחוץ ששם אין בני ישראל, כן? עכשיו כשיש בני ישראל, כשאתה בתוך סביבה, אז כאילו אתה אינטראקציה עם אנשים וזה, כשאתה יוצא משם, אז כבר... אז זה שוכח הכל, כן? זה המצב של בני ישראל, לכן אני חושב שיוצא, אם זה חובה שוכח, אם הוא מאמין את זה,
אז אני חושב שזה.
מה זה?
אתה תסית
בהזכיר? כן, ואז תסית, אז היא באה לקשר את הבן אדם גם כשהבן אדם לבד, כן? כי תסית הרי יש את הבן אדם הסיסית שלו ואין קשר, זה לא מצווה חברתית.
אז כאילו אומר ש... שצרות המצוות יוצאים פה בשביל שתי תקורות. או דרך הסיבה שלו, או דרך
הסיסית. להפך. ספר, זה לא אני, זה כותב בממה שלו שם, כן? שהסיסית בא לקשר את הבן אדם כפרט, כי הקשר הזה הוא יותר טוב מאשר קשר שבא דרך הסביבה. קשר שבא דרך הסביבה, אם זה נתון להשפעות סביבתיות, אז כן, זה... כל המרגלים והמתוננים והמעבדים, הכל כאילו זה בתור קבוצות. אין שם הרבה
דברים. כן, אני אמרתי להדגיש את האחריות הציבורית על הדבר, שהציבור גם אחראי בכך שאתה פרט של שני מצוות. סיפור של דרך.
בציצית לי.
שש.
אולי הסיפור בפני עצמו כן, כאילו, כן, זה פשוט סיפור, אבל ההקשר של הציצית שלו.
להתרות זה לא רק, זה לא להקשיב.
להתראות בהתחלה, איך יש פה להתראות? אני אומר,
זה
חושב שפרשים על
הפשוט את המשך. שמה, שמה לוקחים את המשך? חייבים
להגיד את זה,
כן, לפי ההלכה. אני אגיד לכם הערה כללית. אני לא רוצה הסבר טוב שמלקט הכל ביחד, ומותר גם להישאר בזה שאנחנו לא 100% יודעים, כן? כלומר, רק הצפור, זה איזשהו אורקוס פוקוס, הכל מסתדר. יש פה פרק שאפשר לראות הריגה של דברים אחד עם השני, המילה לעשות, השורש עשה, שחוזר כל הזמן, הלדורותיכם, האזרח והגר. אפשר לדבר באופן כללי, הבנו את סדר היום של חלק מהדברים, כן? אבל עדיין,
נקודת
קובץ חוקים שיש לו פה רצף, ברור, זה לא כך פשוט.
אמרת
למילה קובץ,
נקודת המטה שיש פה, שצריך לחפש אותה.
נכון, אני לא מתייאש מהדבר הזה.
זה לא סוגיות, יש פה סקידוי שאני אפשר לדחוף אותם, אז לעשות את הכל.
נכון, אני לא מתייאש מהדבר הזה, ואני רואה פה קשרים מסוימים שמתקיימים פה. כמו הבשורה להיכנס לארץ, על דורותיכם הוא מבטיח שיהיה עתיד, שיהיה בסדר, כן?
כי הדור הנוכחי הולך להיכחד.
נכון, זה דור שהובטח לו מוות לדור שלם. יהיה עתיד, יהיה דורותיכם וכו', היכולת לתקן חטאים. לחלוטין לדבר על מה מלקט הכל, אני לא ראיתי מישהו שהסביר את זה בצורה טובה, אני לא בכנות. כלומר, יש תחושה כזאת, משהו אדהוק כזה, שקצת שרשורים, ולא 100% הסבר חזק. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, אני רוצה לשאול אתכם קצת יותר על העשה הזה. מה המשמעות על העשייה הזאת שבו אנחנו מודגשת? אני כמעט הייתי אומר, אורי, זה לא תהיה לי משהו רק להגיד לך עכשיו, בסדר? תשמעו קצת דברים לא תהיה לי, לא, לא, אני לא באתי מותניר, אני בא מהדרך. אני כאילו מרגיש שהרבה מהשפה של הפרשה הזאת היא אומרת דברים. אתה רוצה כל הזמן לחשוב על התודעה שלך, והזיכרון שלך, והפנימיות שלך, וההתבוננות שלך, זה הכל מאוד יפה, ואתה יודע מה הדבר הכי חזק בחיים שלך, מה הכי מוחשי? לעשות. המייסה.
לעשות את זה. אז תעשה מייסה שלוש פעמים ביום, זה
המייסה. עוד נביא לסיפור הזה של הציצית, ואני אומר, מבחינת המייסה, הפרק הזה כולו צועק מעשים. תעשו ככה. והפרק הזה כאילו קורא לאדם ואומר לו, אל תזלזל בעשייה. אל תחשוב שהעיקר אני זוכר את מצרים, אני זוכר את זה. אתה צריך ליצור נקודה מוחשית. זאת אומרת, דיברת על זה מי שהיה פה בשיחה שלנו, כאילו היום מקים בן אדם בכיס שלהם, ככה אתה גורם לאדם להתחייב למשהו, כן? זה בא מאותו מקום, זה צריך להיות משהו מוחשי. איתך קראתי, דבר על זה ביום שני, כן? פסול בית שגומר, למה אני רוצה שהקורבנות שלך יהיו גופניים? כי זה מוחשי. עודף מופשטות, עודף פנימיות, עודף התבוננות, ולפעמים גם הוא דבר לא ברור, דבר לא קיים, אבל יש פה איזושהי אחיזה מאוד חזקה בעשייה. ואני יכול לומר שכולם מכירים ודאי מספר החינוך שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אולי יש פה איזו אמירה כזאת, כלומר יש פה איזה שורש חוזר כך הרבה פעמים. אני לא יודע מה המשמעות של הדבר, אבל שמתי לב שבפרק י' הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתואר שם כעושה, ויעשה אותך אשר כל האותות אשר עשיתי בקרבו, הכנו בדבר ובראשנו, ויעשה אותך לגוי גדול עצום ממנו. ויש פה עוד מקומות שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, עשה, כלומר התחלתי לשאול את עצמי, האם יש קשר בין העשייה האלוקית של מצרים לבין העשייה של בני אדם? אומרים לבן אדם, תדמה לבורא על ידי זה שאתה תעשה. אני לא בטוח בזה, זה לא מספיק סגור, כי גם לא ראיתי מי שאיר בכלל הדבר הזה, אבל הייתי אומר שפרשת ציצית לוקחת את השורש, את החטא, את הקלקול של הזיכרון של פרק י"ג, של פרקים י"ג י"ד של המרגלים, והוא לוקח את השפה של פרק ט"ו שמדברת כל הזמן על עשייה, והיא אומרת, בוא נבנה מנגנון שיעזור לתכנת אותך לזיכרון, איך הזיכרון הוא זיכרון העשייה, כלומר, מה לעשות? זיכרון של ההווה. וכאן כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, אז אני לא אחזור על זה. אם אני מבין נכון את המנגנון הזה, מה שנאמר כאן הוא שאתה קודם כל תתחיל בעשייה, ואני רואה חוט ברור בין העשייה הראשונה לעשיית כל המצוות. תתחיל בעשייה, והעשייה הזאת היא ראיתם אותו, כלומר בבגד, דיבור למשמעות הבגד. עכשיו זו הראייה הראשונה של היום, כלומר את הדבר, את אתה תפעיל כוח הראייה שהוא יראה דבר שעשית והוא יעורר את כוח העשייה בתוכך. נכון, זה מה שהתורה אומרת. עובד לא עובד, זאת שאלה. רגע, רק כל הדברים האלה, עכשיו שהם מחודד יותר, גם למה פרשת ציצית צריכה להדגיש את יציאת מצרים לאור כל הדברים שנאמרו, אני חושב שהדברים מובנים. עכשיו בקצרה, יש לנו עוד כ-10 דקות, אני רוצה לשאול אתכם מה חשבתם על הקישור לפרשת קורח. עכשיו שבוע
יש לנו עוד 10 דברים.
נכון, מה חשבתם על הקישור לפרשת קורח? אז כולם שמו לב, נכון? לקישור בין ועשיתם את כל מצוותיי וידיעם קדושים אלוהיכם, לבין העדה כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני. כן, ודאי שמתם לב לדבר הזה, נכון? מה אמרתם לעצמכם על זה?
יש פה הרבה מוחש שנדרש.
לעצמך מה אמרת? ולא אמרת בסדר. אני שמעתי
יורן, בבקשה. הרבי יואל הציע, מעבר לזה שהוא מגביל את כל פרשת ציצית דווקא לבגדי תכונה,
אז בוא תדבר על זה קצת. בוא תדבר על זה קצת.
זה הפרשת,
על הקישור לבגדי תכונה. בוא נעזור את פורח ודבר על ציצית.
לא על ציצית, כל הציצית מגביל המון לבגדי תכונה ולפרשת ציצית. לפחות בארבע דוגמאות, אחד שבדיל תחלת שנמצא רק במגדי תמונה במשכן ובציצית, עניין של שעטנס שמופיע רק מופיע רק על ידי הקשר של דברים, כן? שמיד אחרי בסוף שעטנס מופיע ציצית, וגם יש שסדים בציצית שהאירוץ צמר בפשטן, זה מופיע רק במגדי התמונה ובציצית. המטרה של ציצית בכלל היא באמת, ואתם קדושים אלוהיכם, שבאמת הציווי הוא והייתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי איך תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי עשיית המצוות. אתם עושים כל מצוותיו ועשיתם אותם, ואתם קדושים אלוהיכם. אז בעצם הציצית היא בגד הכהונה של עם ישראל. כמו שיש את בגדי הכהונה של הכהנים, יש את בגדי הכהונה של עם ישראל, נקרא גם ממלכת כהנים, יש את בגדי הכהונה, בגד הכהונה של המשרד זה הציצים. עכשיו,
אתה מסתדר?
אוקיי, עכשיו, הקישור מפה לפרשת קורח מגיע את זה
שיש. מה התפקיד בעצם של בגדי הכהונה?
יש איזה, ככה אני חושב שאני חושב שיש שבגדי כהונה הם מאפיין בולט של הכהנים שמשרתים במשכן השם ומעלה אותם מעמד, יש להם בגד ויוצר מעמד, יש להם מעמד אחר משאר העם, אז בעצם הציצית בא לתת לבני ישראל מעמד, אומנם שלא כהונה כהונה גדולה וכהונה שלא משכן, אבל מעמד של ממלכת כהנים. הציצית היא בגד מיוחד ש...
עכשיו אתה פרשה במדבר שהקולה של הציצית היא בניגוד לפעמים שלנו.
כן, לא, אבל יש את הדגשה, וזה כמו שהרב שמעון אמר, עשה על העניין של הכנף הבגד, בכל העניין של הבגד, המצווה בבגד.
קשה לי כשאתה עושה השוואה בציצית לבית כהונה, כי זה דבר שקוראים החוצה, וזה דבר שקוראים
החוצה. אז זהו שלא, ציצית היא לא רק משדרת, א', היא לא רק משדרת פנימה. לא, אבל גם ציצית היא מצווה בבגד.
אני מסכים שלא, אני מסכים שלא.
אוקיי, הציצית היא מצווה בבגד. ושאנחנו מחפשים גם, וזה מעניין גם להסתכל על ה... אם חוזרים לכם גרם, דבר ראשון, שהאדם מחווה עשור אחרי אחרי, זה תפרו להם בגדים. לא, קודם שתפרו את העלי תאנה, כיסוי, ואז עשו להם בגדים.
כמה כנפות יש לעלי תאנה?
חמש.
זה גיד של חמש, הגמרא הראשונה בלמד זית, כן?
אני שונה למד.
אוקיי, מכאן, הקשור לפרשת קורח, מעניין של הקורח באמת, אחרי שבני ישראל הצטברו על מצווה ציצית, שהמטרה שלה היא ביתן קדושים מלאכיהם, ואחרי הציווי שבפרשת יתרו ויתן טיעונים ממלכת כהנים בגדול קדוש, באמת קורח בא ואומר, אוקיי, עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה ציצית, כל ידע כולם קדושים, בתוכם השם, אז מדוע אתם תתנסו על השם, אז עכשיו הבגדים שווים. גם למעמד הכהונה יש בגד כהונה, וגם לבני ישראל יש בגד
כהונה. אז קורח הבין לא נכון בפרשת ציצית, או זה לכן המסקנה המתבקשת בפרשת ציצית? מה אתה מנסה לומר? תמיד אתה בא בפרשת שוקי, פרשת שוקי בעצם אומר לך, שככל שאתה תסביר את פרשת ציצית בכיוון הזה, אז קורח צודק.
מפה קורח יוצא, זה הנקודה, מפה קורח יוצא.
מה הייתה הטעות של קורח?
מה הייתה הטעות של קורח? שהוא לא, אני חושב...
כלומר, אם מורים חדם שאל, האם ציצית עובדת או לא עובדת, אז פרשת קורח זועקת,
שציצית עובדת לא בגד כהונה.
המסקנה לציצית היא שכבר אין צורך בכהנים, כולם אותו דבר.
לא, אז זהו, שיש, כי קורח הוא דיבר על שעת המעמד, ומדוע תתנסו על קהל השם. קורח קלט את המעמד של משה ואהרון של הכהונה כהתנסות, כמשהו שהוא לא קשור, כמשהו שהוא גבוה. וזה ממש לא, המעמד של הכהונה ושל משה ואהרון נובע מתוך העם, אז לעם גם יש שדרגה מסוימת, אבל יש מעמד של הכהונה שהוא קשור למשכן, וזה דרך אגב, זה כזה גם כל פרשת קורח שמדברת על חידוש, אני חשבתי זה בתור חידוש מעמד הלווים והכהונה בעם, זאת אומרת, צריך משהו פה להתחדש, המעמד שלהם מתערב, לכן מובן שהם שומרים משמרת הקודש, והם עושים את ארון המקדש, ולכן הם גם חיים מן המעשר, ואוכלות על משהו וולונטרי ולא משהו
מתנסי. אם הבשורה של פרשת ציצית, היא הבשורה שכל אדם מישראל יכול להיות קדוש לאלוקיו, זה מחייב ברור של מהי הקדושה הזאת ומה המקומה מול המקדש, שזה אחד מהשעות הקדוש של פרשת קורח, ומול הנושאי המשמרת הקודש למקדש, שזה הכל נראה לי. או בלשון אחרת, זה צריך עכשיו לעבוד על המבדיל בין קודש לקודש. לא, בין קודש לקודש. מצד אחד, כל העדה אכן כולם קדושים.
וזה נרמז גם
עכשיו למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, וכמעט הייתי אומר בתשובה לשאלה שלך קודם שוקי את הניסוח הבא, שהכהנים כל הבגד שהם הוא בגד כהונה, ואילו מה הבשורה של ציצית על כנפי בגדיהם פתיל תכלת, כלומר זה הבגד שלך, אבל אתה שם פתיל תכלת, כלומר אתה יכול להטיל משהו מהבגדי הכהונה בתוך הבגדים שלך, אבל אתה חי בעולם החולים. כלומר הקידוש, הייתי אומר, של האדם מישראל בפרשת ציצית, היא באה ואומרת, אדם מישראל את חיי חוליו בתוך עולם החולים, בגבולין יכול לקדש אותם. ומה זאת, פרשת קורח באה להבליט שיש גם מקמת ועליתה, ויש גם את מקום המקדש, במקום השכינה, ושם יש רמות אחרות של קדושה, בגדי כהונה הרי מפקיעים את הכהן,
מחיי החולין שלו. אינו נוכלים נחלה, נתונים נתונים, יש פה הבדלה בין קודש לקודש, ואולי אפשר להגיד, הטעות של קורח הייתה באי הבנה מה המשמעות של להיות קדוש באלוקיך כפתיל תכלת בתוך הדגל שלך.
זה גם עוד כמו שאמרתי, גם העניין של התנסות, זאת אומרת, קורח קלט, אוקיי, עכשיו כולם שווים לזאת ומתנסים, ולכן אחרי זה כל העניין שהם שומרי משמרת הקודש, והם שחיים במעשר, שזה חיים וולונטריים, זאת אומרת, הלוי לא מרוויח, הוא לא עובד, הוא לא עובד לעצמו, הוא יוצא מאה, ורק לזור בעניין שבאמת ההוכחה שהארון הוא הזה היה על ידי המתה שהוציא ציץ, ולא סתם המשחק מינים הזה, הציץ של הנזר הקודש, הציצית והיום ציצית והגמול שקדים. זאת אומרת שגם העניין של נכון, כל המתות של כל הניסים, אבל הקשר ההון הוא גם יש לו איזושהי דרגה.
או בלשון אחרת, אחרי הבשורה של ויתן קדושים ללוקחם, צריך להציץ מקודש לקודש, זה מילים מאוד פשוטות. וזה הבירור של פרשת קורח שנעשה בצורה כואבת באמצעות טעות, כן? כלומר, מישהו שהתלהב מדי מהרעיון של ציצית.
ובקורח, כשאני יודע, על הטלית של כולה תכנית, זה הקישור שנעשה בבדרש, כן? עם השאלות לכם, התענונות האלה, שטלית של כולה תכנית, היה מצחה ציצית. כמובן שלא כל הטלית צריכה להיות, זה כעניין, לא כל הטלית צריכה להיות חלט. הטלית היא לבן, אבל יש בו פתית חלט שהוא ה...
מצוין. אני מוסכם על בני החלורה פה בגלל הזה? כן? בסדר, כן, חיזק.
בפרשייה ששבתי ואיבאתי, אז ישבנו ואיתו כל סיום למפות, מה הטענות של קורח? יש לו שני טענות מרכביות. טענה אחת זה ההסתררות של משה, וטענה שנייה ביחס ליציאת מצרים. ושזה נתן באווירם יותר. בסוף ראשון. ולכן אולי הדבר המרכבי בעצם שהתשובה לזה מגולת ומסיק במהלך, בסוף רק יצלח. כנגד הטענה של כאילו מה אתה רוצה אותנו? אז יש, אני אשר אשר הוצאתי אתכם, מה? כאילו זה כבר עונים לו, זה שאלה לא במקום. הדבר השני, על הסתערות, אני אשר אלוקיכם. כאילו אני זה שמחליט, מה אתם באים פה לטענות? ואז בעצם הקישור פה זה בעצם שלמרות פסוק ממעל, יש עדיין טענות ואנחנו עכשיו כאילו מבטלים אותם, אבל הטענות של קורח הם שתי טענות מאוד קונקרטיות, שהם היו קוראים לפרשת ציצית, לא היו צריכים להגיע למקום הזה.
אבל זה טענות על... פרשת ציצית זה אנשים, טענות של קורח, זה אנשים של
אתה יש
לי טענות. לא, המעט כי איתנו אומר את זה עוד חרב ודבש, זה לא כי תסתרב עלינו גם תסתרב, זה לא עדיין היה תושב ובוזר, מה שבא
עוד. אבל מי החליט שיש בכלל לנו שירה עוד? אין בעצם
כתובה. אז זה כאילו, אוקיי, זה החידות, זה כאילו,
זה היה מאוד חשובה, השאלה
זה שאני אומר,
מה זה היה יצאו במצרים, היא מאוד חזקה פה.
שבא עוד, אני מחליט
את המצרים, זה היה זמן חרב ודבש.
אוקיי, זה כן.
ועכשיו גם מי הכלי שמברר?
משה ואהרון
עם
המחתה, עם האמצעים. עוד שני דברים קצרים, בסדר, יש לנו שלום אחר מדי לא אוכל. ראשית, הקישור יהודה ותמר, צלצל לכם?
דיברנו,
רוצים להוסיף על זה משהו? החוטים, את הפתילים, הבגדים שם שמבלבלים. הוא נמצא בשבוע שעבר, בשבוע שעבר, סבבה. ספר דברים, בקצרה. מישהו יכול לסכם לנו מה ההוראה שם? חסדה, אתה רוצה?
אני אומר, קודם כל זה מעניין המקרון. גם אתם דיברנו מה שעבר, אבי אמר שזה אחד לפותח את פרשיית העריות. אחרי זה מתחיל כל מיני איסורי נער המור עשה וכל הפרשיות הקשות. וזה אומנם יחד על הדף מקורות, אבל יש שם פרשיית. פרשייה נפרדת משעת נז. שדווקא שעת נז מציצית זה מכשיר שהוא על פעם מזמין שעת נז, כי הפתילים הם מצריה, אבל...
אני אגיד את מה עבור ממקום אחר. עוד כמה דברים קצת יותר מתחקים, תרשה לי. נושא השם השונה, גדילים. נושא שיעסיק את חז"ל המון. שני, מי נהדר שם?
סתם ככה, אני חושב
ש... התחלת נהדר שם.
לא כזה רחוק הדבר שנתקו בשתיים משלוש, אני חושב. אני חושב ש... בין גדילים לבין הציצית זה בעבר. יש הרבה פסוקים שהם מאוד דומים, ואני
חושב שם בקשורים.
למשל של לא תראה את שור אחיך או את ציון, ידחים ויתרם תמים, ועשו תשבין לאחיך, זה מצוות השבת הבדה. ולא תראה את חמור אחיך או את שור הנופלים בדרך ויתרם תמים, אתם תגידו מה, זה מצוות אחרת לגמרי, ויש פה טרמינולוגיה שהיא מאוד זהה. אז לא רחוק הדבר שפשוט יהיה פה ניתוק בין שתי ה...
יש מצוות ציצית, יש מצוות גדילים כאילו?
כן, יכול
אבל בלשון אחד יש חובה לברר את היחס בין הפרשיות. כלומר, יש לפרשת גדילים בספר דברים צליל אחר. יש לו צליל שהוא מדבר על גדילים ולא על ציצית, הוא לא מדבר על פנים אחר. הדבר המרכזי שדומה זה שהוא מדבר על כנפות כסותך אשר תחסה בה, והוא מדבר פה גם מספר 4. אבל מה מטרת הגדילים האלו? לא נאמר כאן, וכאן נעלה מתעוררת השאלה של מה היחס בין הפרשיות האלו. וחסדאי מוצא פה קישורים מסוימים, שאחרי זה יש פה פרשיות של עבירות מיניות והזנות, איך שלא, תפרשו אשר אתם זונים אחריהם, ברור שזנות במקרא קשורה גם בעבירה מינית. אז אם יש פה קישור מסוים, אולי גם קשורה, כן?
בעיקר.
בתוכן הזה, אבל ודאי לא נזכר כאן שזה מכשיר זיכרון וכו'.
היה פה גם את העניין של אני השם, דיברנו על
ה... לא, זה נראה שיכול להיות שההבחנה העיקרית היא בין ארץ ישראל והמדבר. כי כל המצוות האלה, המצוות ששייכות, שאתה מגיע לארץ ואתה בונה בית ועושה מעקב, עושה זה ועושה זה, בפרשת ציצית במדבר היא מין איזשהו הליך חירום. הקדוש ברוך הוא, במרכאות, הקדוש ברוך הוא מפעיל בגלל שהוא רואה את ההתגרדות, הוא חייב עכשיו שימו ציצית, זה זכר לזה, זה זכר לזה, זה זכר לזה, מצרים, לא זה. והגדילים זה כבר מצווה ציצית של ארץ ישראל, שהיא מגיעה ממקום לא כזה של חירום, לא כזה SOS, אלא מקום שבין השאר, וכל הדברים שמשתלבים לך בחיים, שהקדוש ברוך הוא נכנס אליהם, זאת אומרת, כל המצוות, כל המעשים, אז פה זה הכניסה לבגד. זה כבר לא חמור, זה לא מגיע כמענה לדבר כל כך חמור כמו במדבר. ופה, צריך לראות, זה מקום אחר כבר, מקום יותר בוגר, מקום שבו זה כבר כסותיך, זה כבר לא צריך להתחיל להיכנס ולהסביר בדיוק זה זכר לזה, זכר לזה, יכול להיות שזה כבר יהיה משהו יותר טבעי בהנהגה של ארץ ישראל.
מצוין. בסדר, אז אנחנו נעצור בזה, כלומר, זכינו גם קצת לדבר תורה לפרשת קורח, תוכלו... כל אחד בשולחן השבת לו לגלגל את זה. אני רוצה לחזור על מה שאני רואה כהגד המרכזי של הפרשה, שיש לנו יכולת לתכנת את הזיכרונות שלנו. כלומר, יש לנו אירוע גדול שהיה בעבר, ואתה יכול לעצב את הזיכרון שלך, אתה יכול לקחת אחריות הזה, אתה לא רק תגיד, אני יודע שזה לא הרבה חיוב פה לא חושב, אני זורם ככה, זה שם הולכתי. כשהתורה אומרת, אתה יכול לקחת את ההגה, אתה יכול לקחת את המושכות, אתה יכול לקחת את מה לזכור, והתורה מדברת פה, אם אני מנתח נכון את המנגנון, זה מנגנון של מוחשיות, מנגנון העשייה, שהיא מפעילה את ההפלמה הפנימית, כמו שדיברנו על האינפוט יהיה הציצית, המעבד הפנימי, ואז אני מוציא החוצה. והתורה פה בעצם קוראת בקריאה גדולה מאוד. ובמובן הזה הייתי אומר שציצית לא נגמר בקשור אותו לשים על הגוף. שאלה היא, אם אתה באמת רואה באמת, מה הדבר הזה מקיים את הוכחה? עכשיו, כבר לא הזמן, בגלל השעה לדבר, אבל כמעט ברור לי שצריך לקשור פה פרניין בחזל, שפרשת ציצית הגיעה לקריאת שמע, בשעון אחרת אנחנו את פרשת ציצית, לא רק רואים את הציצית, אלא גם מה עושים? קוראים אותה, אומרים אותה. שזה הפעלה של עוד מנגנון, עוד חוש, והחוש הדיבור. אנחנו מפעילים פה את העשייה, את הראייה, וחז"ל הוסיפו כאן את ההפעלה של חוש הדיבור. ובלשון אחרת, תשאלתי איך הפרשה עובדת, לא רק יש לי חתיכת בד על הגוף, אלא כי אני קורא אותה, ואם אני קורא אותה, מה אני אמור לעשות גם? לכוון אותה ולחשוב אותה. אני אסיים בסיפור ילדים מאוד חמוד שיש לילדים שלי בבית. אני חושב שהוא רק מהספרייה, אז... ואני יכול להביא אותו, על ילד שמאוד רוצה לקנות איזה צעצוע, וילדה שהולכת תמיד לחנות ראווה של צעצועים, וחולמת על מי יודע מה, ואז היא מוצאת שטר של 10 שקלים, שיש שטרות כאלה, והולכת לקנות, הנה סיפור הכלכלה של רדה השנה, עם 10 שקלים האלה כמעט קונה כמובן בדמיון שלה, את כל החנות. ובסוף, מה מוכרת מצליה לקנות? אתה מכיר את הסיפור? משקפיים. משקפיים ורודות. גלגל לשני זוגות משקפיים, אחד שחור ואחד ורוד. היא עושה לה משחק כזה שבו אתה יכול להחליט איך אתה מסתכל על החיים, אם אתה מחליט שהכל שחור או הכל, או הכל ורוד. וכמעט כל אירוע כזה שיש לו בחיים, או לכונן תודעה, אני חושב שיש אתגר גדול מאוד, להשתדל שהדברים יהיו ורודים. חז"ל קוראים לזה בשפה שלהם ללמד זכות. זאת אומרת, אתה רואה אירוע, אתה רואה אדם, אתה רואה מעשה, כל מעשה יכול להתפרש בכמה צורות. ויש כאלה שמה הם רוצים תמיד לראות? את הפגמים ואת השחור ואת החסרונות, ויש כאלה שמה הם עושים? הם רואים את הצדדים היפים והטובים. זה לא אומר לי שנהיה בני אדם לא מציאותי ולא ריאלי, זה לא אומר להיות כאלה. אני כאן חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שהיא מכוננת בחיים, היא לא נמצאת פה עמוק בפרשה הזאת. יצאת ממצרים, מה אתה זוכר? אתה זוכר את הדגים או אתה זוכר את ההתגלות? אתה זוכר את זה שיש רק חיים טבעיים והיה כיף, או שאתה זוכר את זה שמצרים גילתה גם, מציאה מצרים את הסוד של הקדוש ברוך הוא שמשגיח על העולם, יש חיי קדושה. היו בארץ ישראל השנים עשר מרגלים. עשרה ראו שחור, שניים ראו ורוד. מי יחליט על זה? אתה תחליט על זה. זה הלקח הגדול. בסדר? אנחנו נעצור בזה. אני רוצה לשאול, מה מצאתכם בבקיאות? תגידו לי.
מה השאלה?
התחלנו לגלח את כל הדפים בבבי. אני אומר לכם גלויות. מה זאת אומרת? התחלנו ללמוד בבקיאות מן הרזיין עמוד ב' עד מבדל. שישה דפים. אני אומר לכם בכנות, זה דפים לא קלים ללימוד. והיום שם בשבילת רמים כולם שמו לב שיש חמישה שבועות ללמוד ציצית. אז החליטו להתחיל מתחילת שבוע הבא מתחילת ולבן. אז אני שואל אם אפשר מאוד מאוד להתאמץ על חדים שלי לגמור את הבקיאות לדפים, זה אפשרי דבר כזה?
מי שרוצה סיכום של
הסוגיות
שלנו.